אני מבקש לפתוח את השיעור בחזרה לנושא של סדר הגיור וספרות התנאים מול מה שמגובש בסוגיות שלנו במסכת סדר הגיור, ולצורך זה אני אפניתי לתשומת לבכם לשני מקורות תנאים, ושניהם נמצאים במחילתות, והדברים מאלפים במיוחד, היות ולאחד מהם יש מקבילה בבבלי, וההבדל בין המקורות הוא בעצם משקף, אני חושב מצביע בצורה מאוד בהירה, על השוני שקיים אצל התנאים לעומת ההלכה המגובשת אצל האמוראים. ואני בפרויקט פשוט ערכתי כמה חיפושים לנושא של מילה וטבילה, ועלה לי דבר מעניין שאני חושב שהתוספתא בפסחים היא משקפת אותו בצורה מאוד בהירה, וזה שבספרות התנאים שמתארים זכרים שמתגיירים לא מופיע צירוף של מילה או טבילה, אלא המילה מופיעה כמתארת זכר שמתגייר, והטבילה מופיעה כמתארת נקבה, אישה שמתגיירת. אתם רואים בתוספתא בפסחים, זה מאוד בולט שם. אחד פסח מצרים ואחד פסח דורות, מי שהיו לו עבדים שלא מלו ושפחות שלא טבלו, מקרין אותו מלוכה לפסח. אז קודם כל יש כאן את הדין, שהוא הפרשנות של חז"ל לפסוק, שאם יש עבד שלא נימול, מי שלא יכול לאכול בקורבן פסח,
זה הבעלים,
כן. אבל בכל מקרה, התיאור כאן הוא תיאור מאוד מאוד מעניין. העבדים לא מלו והשפחות לא... לא טבלו.
זה הכרח שזה
רק מדבר, לא הכרח שום דבר. אין פה הכרח שום דבר. אני מטביע שאני מדפדף לי, היום קל לדפדף בבת אחת כזה, בכל הספרים. אני אתן לך דמדום. אני מדפדף, אני רואה דבר מעניין. שהעבדים מתוארים כלא נימולים. יכול להיות, שגם לא טבלו, ורק ארוך להגיד, ובשפחות קצר. יכול להיות, אני לא יודע כלום. אני מטביע על עובדה. זה דבר מעניין. ויש יותר מאלף שאנחנו מצליחים למצוא אותו מקור עם הקבלה בספרות המוראים, וכשהטקסט שונה, אז זה נותן באמת אמת מידה של השוואה ונותן פרספקטיבה. כן, המקור הזה גם מופיע במחילתא, ושם יש דבר דומה. והטקסט הבא שאני רוצה שנסתכל זה המעשה בגלוריה הגיורת, זה מעשה שמסופר בגמרא ביבמות בממבה ועמוד א', וכבר לפני כן הוא מופיע במחילתא, וההשוואה ביניהם היא מאוד מאלפת. כי בעוד שבבבלי, אני מתחיל דווקא מהסוף, מעשה בבלוריה הגיורת שהיא רצתה להתגייר עם כל משק הבית שלה, כל האנשי ביתה. והברייתא כפי שהיא מובאת בבבלי, היא מתארת שקדמו עבדיה וטבלו לפניה. ומי שמתואר כאן כטובל הם עבדים. וכאן יש שאלה שבא מעשה לפני חכמים, האם הם מילא טבלו טבילה של גיור, ואז הם יוצאים לחופשי, או האם הם טובלים טבילה של עבדות. אנחנו נגיע לטבילת עבדים, לגיור עבדים, אנחנו נעמוד יותר על המתח העצום הזה שקיים. זה מתח אדיר שנמצא שם, סוגיה פשוט יפהפייה מבחינת המדמית גם בגלל המתח הזה. מצד אחד לא מחזיקים בבית גויים, אז צריך לגייר את העבדים. אבל אם מגיירים את העבדים, אז צריך לשחרר אותם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לגייר את העבדים גיור כזה שהם יהיו, לא, יהיו פחות מאיתנו. עכשיו זה מתח מאוד גדול, ומעניין לעקוב אחרי האופן שבו יוצרים את זה. אני כבר אגלה לכם משהו שצריך שהוא טובל לתקוף אותו במים, הוא צריך להגביל אותו בכוח. שזה סוג של הנצחה, שזה לא מעשה של בני חורין. זה הקשר של הסוגיה שם, ונגיע לזה בעזרת השם. כל מקרה, בבבלי, המעשה הזה, כשהוא מתואר, מסופר, האלה שטבלו לפניה, מתוארים כעבדים. אבל כשמעיינים בסיפור, במחילתא, אז שם הסיפור הוא סיפור קצת אחר. מעשה בבלוריה שטבלו, מקצת שפחותיה לפניה, ומקצתה לאחריה. מי שמתואר כטובה לפניה, אלו השפחות.
ואנחנו מכירים שבלוריה היא גיורת כאן?
זה ככה יוצא, כן. כי תראית לפני כן, להביא את העבד שטבע לפני רבו. עכשיו פה כבר יש מעשה לפתור אותו מה שאני אומר, וזה אכן, אני מחושף לכם את כל הקלפים. הביטוי היחיד שצריך למצוא בספרות התנאים של תאר עבד שטובל. אבל זה בכותרת, לא במעשה. אבל זה נמצא, כן? פה זה נמצא. אבל בכל זאת, במעשה זה מאוד מאלף, אני חושב. ופה אנחנו נכנסים גם לפרשייה שלמה שפרסם עליה מחקר גדול, שמה פרידמן, כמה שנים, בספר יובל לכבוד פרופסור דימיטקובסקי, שמו התרה לחיים. שם הוא השווה בין ברייתות בספרות התנאים לבין אותם ברייתות בספרות האמוראים. ויש תופעה שחוזרת על עצמה, ואני חושב שהתופעה מובנת אפילו שהיא קוראת, שניסוחי הברייתות, שהיא תורת התנאים, שהיא מובנת בספרות האמוראים, היא מתנסחת באופן שמתאים לתפיסות העולם של מי שמספר את זה. זה כמו שכשאני מספר לכם חידושים של רב חיים מבריסק, אני מספר אותם במילים שלי, בקטגוריות שלי, וגם אם הקטגוריות שלי יש בהם איזשהו שוני, בינם לבין אלו של רב חיים, וגם שאני מנסה כמה שיותר להיות נאמן למה שסופר לי, זה כאילו מאליו שזה בא אליי, זאת דרכה של מסורת, המסורת עוברת מדור לדור, והדור האחרון מוסר את מה שהוא קיבל מהדור שלפניו, דורכו. וכך הרבה ברייתות, שנמצאות בגמרות, למרות שהן ברייתות, הן תורת תנאים, אבל הן ברייתות שמספרים אותם המוראים. זה נראה לי הניסוח העדין שאפשר לומר אותו. זה תורת התנאים שמגיעה אלינו על ידי המוראים בתוך חיבור המורה. והנה דוגמה אולי מסיים את הדבר כזה, אותו מעשה במחילתא, הוא מדבר על השפחות שטובלות. בבבלי אנחנו כבר יודעים, אין שום הבחנה בין זכרים ונקבות. זה אנחנו יודעים מהקצת שלמדנו בסוגיות שלנו ביבמות בדף מ"ו. ובאופן כאילו טבעי, כשמספרים את הסיפור, הסיפור מסופר על עבדים ולאו דווקא על שפחות. כן, אז אני חושב שזה מצטרף לתמונה שסורטטה פה, וזה אני חוזר, שפשטות מקורות התנאים ומקורות ארץ ישראל, כולל המוראים, שבסדר הגיור הרבה מהמשקל הוא על המילה. אם יש דעה שרק אחד מהם הרי שזו המילה ולא התפילה, אין דעה כזאת בספרות ארץ ישראל. אם נשאל את עצמנו איפה התפילה נכנסת, אז מצד אחד ראינו את התיאוריות של גדליה אלון, שזה קשור בתפילה של טהרה, אפשרות אחת. מצד שני, דווקא המקורות האלה עוזרים לחשב לחזק קו שאני חושב נאמר כמעט במפורש בסוגיית הבבלי ומ"ו, שזה נכנס דרך השפחות או דרך אנשים. כלומר, כאשר חז"ל שאלו את עצמם איך מגיירים נשים, ומילה זאת אופציה שלא קיימת, אז הטבילה הפכה להיות המעשה המגייר של נשים, ובולט במקורות אלה של יד העבד שנימול, הנשים טובלות, והטבילה בעקבות זאת היא גם הופכת להיות חלק מסדר הדיור אצל גברים, ויתרה מזאת, הטבילה הופכת להיות עיקר המעשה המגייר, ובדברים האלה אנחנו עסקנו בשבוע שעבר, ועוד נחזור לזה היום. בסדר? אז זה השלמה מסוימת לתמונה הכללית שעולה. אני הזכרתי ששנה שעבר ראינו דוגמה דומה עם קידושי שטרה. שאולי נכנסים ממקום אחר ואולי גם מאוחר יותר, אבל הם יודעים לעבוד מצוין. כלומר, יש סיבה, הם מצליחים להיכנס כי הם יודעים לעשות העבודה. אז מי שיודע לעשות העבודה, הוא עושה אותה יותר טוב אולי מאחרים. יש פה גם דבר כזה, כלומר, טבילה היא פעולה הלכתית, שיש לה תכונות שיודעות לשנות מעמד מטאפיזי הלכתי של אדם, זה יכול לשנות טמא לטהור, זה יכול גם להפוך אדם מגוי ליהודי, אז אם הוא יודע לעשות את זה על נשים, הוא יודע לעשות את זה גם על גברים. אז השיא של שיטה שכזאת, זה בשיטת רבי יהושע, שטבע ולא מעל הוא גר, אבל כפי שראינו בשבוע שעבר אצל הגריד, ראינו שכאשר הוא מנתח את שיטת הרמב"ן, שאפשר להפוך את הסדר, וקודם לטבול ולאחר מכן למול, ראינו שגם הוא מפרש בשיטת חכמים שצריך את שניהם, שבכל זאת מהו עיקר המעשה המגייר? הטבילה. בטרמינולוגיה שהוא יצק הוא קורא לטבילה מעשה הגירות, ואילו את המילה הוא מתאר כחובת הגירות. כלומר, מי שמתגייר מטילים עליו חובה לימול כחלק מסדר הגיור, אבל כאשר הוא הוא נימול, בעצם המעשה שהצליח לגייר אותו, זה עולם לא חל למפרע כנראה, אבל המעשה שאנחנו רואים אותו כעיקר המעשה שהפך אותו מגוי ליהודי, איזו היה טבילה. מה שמעניין, כן.
אם זה לא חלק מהגיור, ומישהו עשה
את
זה לפני
הפסידה, אז למה זה נתפס? זה דיברנו שעה שלמה, אני מגיד שזה לא בסדר לחזור על זה לכל מי שהיה. זה לא נוזף בך, אני חושבת אומר שאני מוכן לדבר איתך על זה אחרי השיעור. אני אעשה קצת חזרה, אני אעשה להגיד משהו חדש, בסדר? בסדר, ואז אולי זה יעזור לך, כן. אנחנו בשבוע שעבר היינו במשותף באיגרת של הגריד, יחד עם הקטע בכל עודי דופק, בהערה שם, מה שמאוד ממעלף, ואולי לא מספיק הדגשתי את זה בשבוע שעבר, אז אני אחזור ואדגיש את זה. חזרה, זה שהגריד בסופו של דבר בשני הקטעים מגיע לאותה מסקנה, אבל אם ננסה לשאול את עצמנו מה הדרך שהוא דרך בו, מה הדרך שהוא נסע בו עד שהוא הגיע לאותה מסקנה, הרי שהוא הגיע ממש מכיוונים שונים לחלוטין. אם אנחנו חוזרים לאיגרת הראשונה, איגרת ורשה, שנכתבת בשנות ה-20 המוקדמות, ואנחנו שואלים את עצמנו איך הסמך מה הוא הגן ביסס את הרעיון שגם לחכמים בשיטת הרמב"ן המילה היא חלק מסדר הגיור, אבל הוא משני לטבילה, למרות שאם הוא השני הוא יודע לגמור את הגיור. זו הייתה קושיית הקרן אורה מהגמרא ביבמות, טבילה על קושייה. זה היה, הוא עמד מול שיטה אחת לרמב"ן בלבד, הייתה עליה קושייה מגמרא, וזה מה שהוליך אותו לאותה אמירה. אם אנחנו חוזרים להערה בכל עודי דופק, אז בסופו של דבר הרב מגיע ממש לאותה הגדרה. אני חוזר לפסקה האחרונה בהערה, הוא אומר כך: נראה כי הרמב"ן סובר שמילה מהווה חפצה של מעשה גירות כל זמן שמצוותה לא נתקיימה בשלימות ולא אחרי קיומה המלא. וכאן הוא בונה רעיון שכאשר יש מצווה על אדם לימול, אז המילה שלו היא חלק מסדר הגיור, אבל אם אין לאדם מצווה לימול, אז הוא מתגייר גם ללא מילה. במילים אחרות, אופיה של מילה כמעשה המגייר נובע מהחובה לימול, שזה פשוט אותו רעיון. אלא אם נשאל את עצמנו, אסמך מה הוא יגן את זה, ביסס את זה כאן, הוא לא מזכיר את הקרן אורה, הוא לא מזכיר את הקושייה, זה מגיע על ידי מה שקיניתי בשבוע שעבר, הסתבכות למדנית. כלומר, הוא מצא אצל הרמב"ן כמה שיטות, וכאשר הוא ניסה לשרשר בין השיטות האלה של הרמב"ן, הוא הגיע לאיזושהי הסתבכות פנימית בתוך הרמב"ן. כלומר, הוא היה קורא כל רמב"ן לבד, אז הוא לא היה מגיע לרעיון הזה, כך שזה מוצג בכל עודי דופק. כלומר, הוא היה עומד ככה, מול הרמב"ן שאומר שאפשר להפוך את הסדר וקודם לטבול ואז לימול. נו, הוא היה לומד את זה לבד, איך שזה מתואר כאן, הוא היה אומר, המילה הוא חלק מסדר הגיור, הוא מעשה המגייר. כאשר הוא פגש את הרמב"ן שצריך בית דין למילה, אז גם כן היה אומר חד וחלק שמה המקום המילה לפי הרמב"ן, חלק מסדר הגיור, לכן צריך בית דין. כאשר הוא פגש את הרמב"ן של בני לוי, שהם לא מלו ביציאת מצרים, המסקנה הראשונית, כלומר לו היה עומד לבד מול הקטע הזה ברמב"ן, המסקנה הייתה שאפשר להתגייר בלי מילה, או במילים אחרות, סדר הגיור הוא רק טבילה, והמילה רק נועדה להפקיע שם הראל, או תמצאו משהו אחר. כאשר הוא הפגיש את שלושת הרמב"נים האלה ביחד, לא הייתה ברירה אלא להוריד כיתה את המילה, בגלל בני לוי. ולכן למצוא את הניסוח, שאנחנו היום יודעים ש 40 שנה לפני, 30 שנה לפני שהוא כתב את זה, הוא כבר הגיע אליו מזווית אחרת לאותו רעיון. וזה להגיד שמה שמכניס את המילה לסדר הגיור זה החובה לימול, זה מה שהוא קינה פה חובת הגירות, אבל מבחינה מהותית, סדר הגיור, מעשה המגייר הוא בעצם הטבילה. הוא מגיע לאותו רעיון בדרך אחרת לחלוטין. זה מאוד מעניין שעוקבים אחרי דרך החשיבה שלו. ומאמר מוסגר, אחד מהדברים שהספר הזה מעניק זה איזה צוהר עצום להשוואות לגבי דרכי החשיבה של הגריד. יש לי חלום לכתוב את זה פעם, משהו גדול, אבל צריך להתחיל עם משהו אחד ואז לעבור לשני. יש כמה וכמה דברים כאלה. עכשיו, אני רוצה ברשותכם לעבור עכשיו לדיון ולשאלה של משמעות הצירוף של המילה והטבילה. אני רוצה להצביע פה על שני כיוונים מרכזיים שאני חושב שאפשר למצוא. לשון שבהם, אני רוצה להצביע לשון הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, שלא ציינתי להם בפעם קודמת, אבל הוספתי אותם עכשיו, שלכאורה מתמודדים עם השאלה הזאת. אני רואה בהם בהלכות איסורי ביאה,
יש לי חתן תימני, זה בסדר.
כאשר הוא מתאר את סדר הגיור, אז הרמב"ם פותח בתיאור ההיסטורי בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה, תבילה וקורבן, ואז הוא הולך ומתאר, מילה הייתה במצרים, תבילה הייתה במדבר, קורבן שנאמר וישלח את דרי בני ישראל, ואז הרמב"ם בהלכה ד' מעריך בלשונו וכותב באופן הבא: וכן לדורות שירצה האקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה ותבילה והרצאת קורבן. שדומה שעריכות הלשון הזאת, שירצה האקום להיכנס לברית, להסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, שכל אחד מהצלעות האלה רומז לאחד מחלקי סדר הגיור. להיכנס לברית רומז בצורה ברורה למילה, להסתופף תחת כנפי השכינה, יש כאן שימוש בלשון הגמרא ביבמות מ"ו עמוד ב' שנאמרה על הטבילה, שמה מניין לנו שנשים טבלו, זאת אומרת הגמרא שאם כן במה נכנסו להסתופף תחת כנפי השכינה. ואני צריך לקחת בחשבון שהביטוי הזה נאמר על גיורת מאוד מפורסמת, זה ביטוי מקרי הרי, על גיורת מפורסמת, על רות, כלומר מתאים להגיד על אישה שמתגיירת שהיא מסתופפת תחת כנפי השכינה, כן, לגבי הברית קשה לומר את זה, אבל דווקא נשים מסמלות את ההסתופפות תחת כנפי השכינה, וקבלת עול תורה בפשטות מרמז לקורבן, וגם רואים את התקבולת הברורה הזאת בלשון הרמב״ם, שהוא מדגיש צריך מילה כנגד להיכנס לברית, וילה כנגד להסתופף תחת כנפי השכינה, והרצאת קורבן כנגד קבלת עול תורה. כשנשאל את עצמנו למשמעות ההצגה הזאת, לכאורה הרמב״ם פה הוא מסמן כיוון שאני חושב שהגריד אחרי זה דרך בו, וטרמינולוגיה שונה לחלוטין ובאופן אחר לגמרי, אבל הכיוון שהרמב״ם מתווה שיש שלושה חלקים לסדר הגיור, משום שהגיור כולל
שלושה רבדים,
שלושה רכיבים, שלוש בריתות, שלושה אלמנטים, שכל אחד יבחר את המילה שהוא אוהב לומר אותה. כלומר, מדוע יש שלושה רכיבים? כי גיור כולל שלוש פעולות. אחד נקרא להיכנס לברית, השני להסתופף תחת כנפי השכינה, והשלישי הוא לקבל עול תורה. שיש גם קשר ברור בין זה גם לבין התיאורים של הרמב״ם, היכן ומהיכן לומדים את אותם שלושת רכיבים. הברית, זה ברור, הביטוי הזה של ברית, זה במצרים עוד, אני אתייחס לזה. הטבילה היא במדבר קודם מתן תורה, כלומר יש לה זיקה להסתופפות תחת כנפי השכינה, שזה
מתן תורה.
תוכן של ממד הרסילה, מיד אני ארחיב בזה. והקורבן מרמז לקבלת עול תורה, כי הקורבן קשור בברית של סיני גם כן, שדומה שיש פה בעצם הבחנה בין שני מעגלים, שהשני כולל שניים, מעגל אחד הוא המעגל של מצרים, ואם נראה את הרמב"ן מסתבך בשאלה איך מחברים יחד את המילה והטבילה, כשהמילה הייתה במצרים והטבילה הייתה בסיני, אולי אדרב, אולי נכון יותר דווקא להפריד ביניהם. כי יש פה שתי כניסות לברית, או שתי קריטות ברית, וההפרדה ביניהם דווקא מסמלת העצמאות האונטית של כל אחד מהם. כל אחד עומד בזכות עצמו. ובמצרים הדגש הוא על ברית המילה, גם הפסוקים של מצרים, אני חוזר לכל בפרשת קורבן פסח, מדברות רק על מילה. וזה קל גם, אני חוזר לפחות הכמיהה שלי, לצרף את זה לאברהם אבינו, ולדבר באותם מונחים. שזה בעצם אברהם יוצר עם שיש לו ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא עדיין לא קשור לשמירת תרי"ג מצוות, זה ברית סיני. אני יודע שחז"ל אומרים שאברהם קיים את כל התורה כולה, ואני גם יודע שהרמב"ן אומר שבפשטות זה לא ככה, אני נאמר את זה בצורה אחרת. תוכלו לקרוא זה הרבה במאמרים של רבי יואל בן נון, בדיוק על הנקודה הזאת. אני מבין את ההיבט האורתודוקסי שאברהם שמר גם עירובי תחומים ועירובי תבשילים. אבל דווקא אם אברהם לא שמר, אז יש לאברהם מסר לדורות בצד מסר סיני. כלומר, אם בסופו של דבר אברהם שמר את כל המשנה הברורה, אז אברהם לא מלמד אותנו דבר מעבר למשנה הברורה, כי המשנה הברורה כבר מלמד את הכל. ודווקא אם מדגישים שאבותינו האבות בספר בראשית, מה שרבי יואל בן נון קורא תורת האבות, דווקא אם מדגישים שיש תורת אבות שהיא לא חופפת לברית של סיני, הרי שהתורה הזאת בצד ברית סיני ממשיכה לומר דברים, או אולי ברוח דברי הרמב"ן הקדושים תהיו, בסיני ניתן החוק, הנומוס, שיש לו את היתרונות שלו, ויש לו גם את השפה שלו, שממילא יוצר אולי גם מגבלה מסוימת. ודווקא בספר בראשית, נמצא הרבה, דברים שהרב קוק כאן מדבר עליהם הרבה, בורות הקודש, נמצא דווקא תורת המוסר ואתיקה, ודמות שעושה דרך צדקה ומשפט, וחשוב שהקולות האלה ימשיכו להישמע גם אחרי סיני, בשילוב עם ברית סיני. אז יש לנו מצד אחד מוקד של ברית, שהוא באמת נפרד מסיני, ואולי טוב להפריד אותו מסיני באופן ראשוני, כדי שהוא יהיה ברור. מצד שני, שני התיאורים שקוראים בסיני, התבילה והמילה, הם בעצם תיאורים של שני פנים של מעמד הר סיני עצמו. מצד אחד, מעמד הר סיני מטרתו גילוי שכינה, והמטרה השנייה היא נתינת תורה ומצוות. אנחנו מדגישים את זה גם בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו, שפירושו לעשות לנו הבחנה בין שני הצדדים שיש באותו מעמד בסיני, כשגם הרמב״ם בכתביו מאוד הדגיש דעה אחת בחז"ל, והיא שרמב״ם העצים את זה מאוד, שמטרת מעמד הר סיני הוא להאמין את נבואת משה רבינו, ולזה אני אוסיף היא דעה דומיננטית, אבל היא לא דעה היחידה בספרות חז"ל, שבעשרת הדיברות שמעו רק את שני הדיברים הראשונים, שהם בגוף ראשון. ושאר הדיברים שהם בגוף שלישי, הם נאמרו למשה, והעם לא הבין אותם, הוא מדגיש את הדבר הזה. אין מטרת למד הר סיני ללמד תורה ומצוות. אולי רק נדגיש את הנקודה היסודית, שאנשים לא מסוגלים ללמוד ישירות מפי הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות, לשם כך חוקים לשליח הנאמן, למשה רבנו. המטרה היא להתגלות לעם ולהראות לעם שאני נותן את התורה למשה. זה אני חושב הדרך שבה הרמב"ם פירש את זה. ומילא מעביר את המוקד, זה לא השיעור בעיקרי הדת. למרות שוודאי יש מקום לראות כך את עשרת הדיברות, כי בכל זאת בחרו אותם ללמד לפנינו, אבל לא לומדים אותם ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה במה לא עושים להם. הוא לא מלמד אותם ישראל לפי הדעה הזאת במדרש. הוא מראה לעם ישראל שהוא מלמד את משה. ומי לימד את הדיברות האלה עצמם? משה. לימד אותם לעם. העם רק שמע, אנוכי השם אלוקיך ולא אלוהים אחרים על פניי, שזה התגלות. אז אלו שני פנים שבולטים, אנחנו גם במטבע של תפילה בשופרות אומרים את זה, אתה נגלה את אבנם כבודיך, אלם קודשך לדבר איתם מן השמיים, מאוד מודגש שם, שני הפנים האלה. מצד אחד זה לבית תורה ומצוות, מצד שני זה עצם הענן והרפל וגילוי השכינה וההתגלות, שזה התגלות יחידה בהיסטוריה לעם כולו. ו... התבילה מתוארת כאן כהסתופפות הזאת תחת כנפי השכינה. אולי אני מגזים, זה קצת דרוש. התחת כנפי השכינה מזכיר קצת את הביטוי גם תחת ההר. התחת הזה, כלומר נכנסים מתחת למשהו. גם שם לגבי התחת ההר, תדעו שיש מאמר מאוד מאלף של פרופסור ביטשטיין. תשינו לו. שהוא שם מראה שבניגוד לפרשנות שיש בבבלי, שזה איום. ההר עומד מעל הראש, ואם לא, הקדוש ברוך הוא יוריד אותה על הראש. במדרשי תנאים, הביטוי הזה הוא מעין ביטוי של סוכה, שההר עומד מעליהם כחופה, ומגן עליהם. ונכנסים תחת כנפי השכינה. זה מצד אחד. הפן השני הוא לקבל את עול התורה עצמה. וברמב"ם נראה שהטבילה היא מסמלת את ההסתופפות תחת כנפי השכינה. קורבן מסמל את קבלת עול תורה ומצוות, מה שהייתי אומר משקף כמעט כמו כל סדר הגיור, שהמעגלים האלה שמתוארים כאן ביחס למתגייר הם בעצם מעגלים של כל יהודי ויהודי, וזה מה שמתואר בכל התשתית של הרעיון ההיסטורי, שהגר מחכה אותנו. כלומר, אם גר מתגייר באמצעות שלושה דברים, אז ישראל עצמם כבר נכנסו לברית בשלושה דברים, והייתי מוסיף שגם יהודי היום יש לו את המעגל, יש ליהודי ברית, ויש ליהודי הסתופפות תחת כנפי השכינה, ויש ליהודי עוד תורה ומצוות. כן, משה.
זה רק... זה דיוק ברמב"ם שיש קשר לזה. זאת אומרת שגם כן שהקורבן זה עול מצוות?
ככה כתוב, אני... כמובן שאתה רק אומר שאת השאלה הנכונה, בזמן הזה שאין קורבן, אז בוא נגיע לזה עכשיו, אני תכנתי לדבר על זה אחר כך,
אבל באותה מידה...
אין לי בעיה שאתה מזמין את זה עכשיו, כן, אבל זה בתפריט. אתה יכול להזמין את הקפה בתחילת הארוחה או בסוף הארוחה, בסדר, בעסקית.
אבל באותה מידה...
אבל אם כבר שאלת, אני רק אגיד שבניגוד ללשון של הגמרא, שבפשטות בזמן הזה אין קורבן, ואני אחדל, אתה לומד מסכת סדר הגיור, אתה לא יודע שיש קורבן, זאת אומרת, הוא פשוט נעלם, הוא לא שם. כשאתה קורא רמב״ם, הוא כן שם גם היום. בפועל לא מקריבים אותו, אבל אם הם מעיינים את זה בשון הרמב״ם בהלכה ה', רמב״ם כותב, ובזמן הזה שאין שם קורבן צריך מילה וזו, כשבנה בית המקדש יביא קורבן. הרמב״ם טורח להזכיר, וגם בפתיחה, בהלכה א', בהלכה ד', וכן לדורות, הקורבן מוצעת בחלק אינטגרלי של סדר הגיור, ואותו התוספת של משפט, שיבנה בית המקדש יביא קורבן, אני מבין, ככה אני נוטה להבין, שהרמב״ם כאן רצה להגיד, גם היום הרעיון של הקורבן, כמגלם קבלה של עוד תורה, הוא נמצא, ואנחנו פשוט היו יכולים טכנית להקריב אותו, אבל זה לא שהוא גר גמור, אבל זה לא שאנחנו פשוט עוצרים את הקורבן לתודעה, הקורבן נמצא בתודעה, מעין בחינת ומשלמה פרים שפתנו כזה.
זה אותה מידה שבהר סיני לא היה מילה, כי כשנכנסו לארץ אל יהושע אמרו, כי לא מלו במדבר. שאם לא כן, היו צריכים לחייב בהר סיני למול את מי שעדיין לא נימול. ולא חייבו אותם כי הם היו במדבר.
כן, אבל האם הגר שטובל ולא מעל, אם הוא נחשב גר גמור, כי יש לו חובה כזאת.
או, יופי, אתה שואל שאלה טובה. בואו נגיע לזה עוד שנייה, רק נגמור קצת איזה דרוש קצת קטן. אני רק אוסיף ואני אעיר שיש גם הבדל עצום בין, זה חוזר קצת לשאלות שעלו פה במהלך השבועות האחרונים. יש הבדל עצום בין המילה והקורבן לבין התבילה. מה שנורא מפתה אותי לראות עוד פעם את הקשר בין המילה והתבילה, בין המילה והקורבן, סליחה, ואת התבילה לראות כבאמת ישות שונה, זה ששניהם יש דם, ובשניהם יש ויתור, יש קורבן. האדם מקריב משהו. כן, ו... נאמר, לקבל עוד תורה ומצוות, זה דרישה מאדם לוותר על העצמיות שלו. ברית מילה זה לוותר על משהו. אני חושב שהאימהות פה בחדר מבינות את זה יותר טוב, נכון? נכון? יש לך הרבה גם. לא, זאת אמירה, להיות יהודי זה לוותר. התבילה היא משהו אחר לגמרי, זה החיובי וכו'. אוקיי. אז השאלה היא, אני חושב שזה, הרמב"ם נראה לי, ככה נראה שההלכה הזאת היא... הוא לא הכביר מילים לריק, ומאוד מדויק המבנה הפנימי, גם הקוהרנטיות, הלכידות הפנימית של המקורות שלהם, התקבולת, המספר 3, ואני חושב שהרמב״ם היה ער לשאלה הזאת, מה זה שלושה רכיבים בסדר גיור, למה לא אחד ובין וגמרנו, בעצם די ראינו שמספר של דבר הגיעו לזה, שזה התבילה, יש איזשהו יתרון להגיד, יוצאים מהמקווה יהודים, לפני כן לא יהודים. זה מתאים לכל דרכי החשיבה ההלכתית. דבר השלוש יותר, אבל פה באמת באה השאלה שלך. במידה, אנחנו באים ואומרים שיש שלושה מעגלים, אז אם אחד עשה רק אחד, אז הוא עשה מעגל אחד, ולא עשה מעגל השני. ופה אנחנו נכנסים, הם לא עשו את זה, מי שאני הולך לדון בו, בהם, על רקע הרמב״ם, אבל... יש פה שאלה מתודולוגית מאוד נכבדה, וזה לא מקרי הכיוונים שבחרו. איך אנחנו מתארים את ההצטברות של כל המעגלים האלה? בעצם השאלה שלך, נכון? וכאן אני רוצה להצביע שני כיוונים שהלכו בהם אחרונים. הראשון, בואו נתחיל מהרדב"ז, זה הלכתי פעם קודמת.
לא קיבלתי.
לא קיבלת. טוב, אני אגנוב לך, בסדר? הרדב"ז הוא אחד מגדולי הפוסקים במאה ה-16 במצרים. והוא נשאל על שאלה על גר שמעל ומודגש כאן וחלה. כלומר, יש להניח שזה שהוא לא טבל, זה לא כי הוא התחרט. זוכרים את הרמב"ן, למה המלים ואז טובלים? זוכרים? כוח כואב, אולי הוא התחרט, להגיד לא רוצה. זוכר את זה? אז זה פה הוא מדגיש וחלה. ועכשיו השאלה היא האם הוא אוסר יין במגע כדין סתם ינם. הרי מעל ולא טבל, אינו גר. וכאן בא הרדב"ז, ובצד התשובה הזאת הוא נותן איזושהי תפיסה, יש הרבה שלחו בכיוון הזה, זה להסביר את יחסי מילה ותפילה. הוא ראשית פותח בהיתר, אבל שבנוי על ראיית אותו אדם כגר תושב. אבל הרדב"ז עצמו הולך ומרחיק מעבר לזה, והדיבור מתחיל ואני אומר, הרדב"ז מקדם את הדיון יותר ואומר, ואני אומר, זה עדיף תפי מעל ולא טבל בגר תושב, מכמה טעמי, חדה בגר תושב לא קיבל שום מצווה ממצוות ישראל, וזה קיבל עליו מקצת מצוות קלות וחמורות. ומה שכתב הרנזה שאינו מקבל אלא אחר טבילה, שזה פשטות, לא? ליתה, ככה הוא כותב. דנהי דלא מי ענש עליי אלא עד לאחר טבילה, אבל מאשתא קבלינו עלי, ותו, דגר תושב, לא מעל. וזה כבר מעל, והנה בו בא משפט למפתח, ויצא מטומאת העקום. ותו, דגר תושב, לא קיבל עליו דת ישראל, וזה כבר קיבל עליו להיות כמונו, אלא שנאנס, אני מדובר על חלה, ולא היה יכול לגמור הדבר. מכל הניתם אני אומר, דפיר למען דעית לגר תושב, עושה יין במגעו, מודהו בגר שמעל ולא טבל. וכאן הכיוון שהרדב"ז מצווה הוא, שהמילה מפקיעה, מה שהוא מכנה טומאת העקום, שאני מניח שהוא לא, לא היה קורא לדל יעלון, היה נזהר יותר בלשונו, והיה אומר, מפקיע אותו מלהיות גורי. בסדר? והטבילה הופכת אותו ליהודי. שיש פה תפיסה מעניינת, שזה לא שאתה או גוי או יהודי, אלא כביכול צריך לסלק ממך את הגויות, ועכשיו מה הפכת להיות? נויטרום, אתה לא גוי ולא יהודי, כן? אבל כביכול יש דבר כזה, כבר זה קצת חשוב שמה זה גוי, כבר פה הוא חייב להניח שגוי זה לא מי שלא יהודי הוא גוי. אלא גוי זה גוי, כן, כלומר יש חלוי של גוי, כן, זה מה שצריך להניח, נכון?
זה גם נותן תשובה לשאלה, זה גם נותן תשובה לשאלה, כל עוד הוא לא מעל, איך אני יכול לחייב אותו ל... זאת אומרת, כל עוד הוא לא טבל, איך אני יכול לחייב אותו למול? מה זה עושה?
מה מבדיל בין ערבי מהול, שדיברנו עליו שבוע שעבר, של הרבה דעות צריך לטפת דם ברית, לבין גוי שמעל כחלק מסדר הגיור, אם לא קורה כלום בעקבות המילה, הוא גם ערבי מהול. מה צריך לומר? הכוונה שלו, אולי הבייטים שהרמב"ן הכניס לתמונה, הוא נותן את ההבדל. אבל אם אנחנו מדברים שזה רק הפקיע שם הראל, אז לכאורה מה ההבדל? ולבוא ולומר שמשהו קרה בעקבות המילה, זה אולי פותר את הבעיה הזאת. אוקיי, יש פה תפיסה מעניינת על הגדרת גוי. יש חידוש שיש חלות של גוי, ואפשר להיות לא גוי ולא יהודי. והמילה מפקיעה אותו מלהיות גוי, ועדיין אין לה את הכוח להפוך אותו ליהודי. זה נעשה רק בעקבות התפילה. אלו הדברים שיש כאן. קודם כל הוא אומר את זה.
טוב, לא, לא, אבל הדגש משתמש בתומת עקום. הדגש זה עדיין לא שלילי שהוא יצא מדין עקום, אלא שהוא קיבל את המצוות. זה כנראה שקיבל, אבל לא מעניש.
כן.
וזה איך שכנראה...
זה יותר מזה, זה יותר מזה.
את הממד הלמינרי הזה, שכאילו זה מעין מצווה, אין המצווה ויוצא כזה.
כן.
שזה, אז אין לו את ה... זה לא רק משהו שאין לו עזב איזשהו מעמד, אלא שכנראה שקיבל מעמד.
אני מקבל. בכל אופן, כדאי לשים לב, וזה נורא יבלוט שנשווה אותו עכשיו לגריד, שבאיזשהו מקום ההמשגה שלו, הטרמינולוגיה שלו היא כמותית. כלומר, המילה עושה חלק מהליך הגיור, כמו היא הפקיעה שם גוי, היא... מעכשיו המצוות שאתה מקיים הן נחשבות כבעלות ערך, מצד שני אפשר לבוא אליך בטענות, ואתה רוצה להשלים, תצטרך להשלים באמצעות, באמצעות התפילה. זה לא מפתיע שהגריד שם בכל ידי דופק, כאן אני הולך מההערות למטה, אני הולך רגע לטקסט למעלה, זה לא מפתיע שהגריד מפעיל פה המשגה איכותית, שזאת צורת ההמשגה הבריסקאית, שלא מניחה הצטברות של מושגים. כלומר, היא לא מניחה שחצי עושה זה וחצי עושה הדבר השני, אלא מניח, אני כבר, כשלקחתי את הרמב"ם, אני מעצמי כבר בעצם דיברתי במושגים האלה, כי אני מושפע ממנו, הוא מניח שלא מדובר בחצי ב... שמצטרף לחצי שני, אלא שמדובר בכמה מעגלי ברית, וצריך לכרות את המעגלים האלה, וכל כריתת ברית היא בעצם נעשית בשלמות על ידי הפעולה שקורטת את אותה ברית. זה הצורה שבה הוא משיג, זה אופייני להמשגה בריסקאית, וכאן בגוף הדברים, כשהגריד בא להסביר את הדברים, אז הוא נזקק פה למונחים, שהוא משמשים אותו בלא מעט מקומות בכתביו, ואלו מונחים בעלי, הייתי באוריינטציה אקסיסטנציאליסטית, וזה ההבחנה בין גורל לבין ייעוד, הבחנה שהוא עורך בין קיום של יחיד שהוא קיום של גורל לבין קיום של ייעוד, וגם במישור הציבורי הלאומי. ההבחנה שהוא מבחין בין מחנה ועדה, הדברים נמצאים כאן, אבל אני יכול לספר שמי שמכיר את תכונת קידוש החודש שנאמר על ידי הרב בשנת תש"ג, הרבה לפני המאמר הזה, שם נמצא בחלק האגדה, נמצא שם כל הרעיון הזה, וכל הזה דופק, הוא פשוט העתיק מדברים שהוא פשוט מחזר, מילה במילה אותו דבר. והרעיון הזה הוא מטרים בהרבה את הכתיבה של כל הזה דופק. הרעיון הזה ממשיך באיש האמונה הבודד באופן בסיסי בהבדל בין אדם א' ואדם ב'. המחנה של אדם א' הוא דומה בתבניתו למחנה התועלתני של אנשים שהם מקשרים יחד בגלל צורך משותף ו... שילוב הידיים פשוט הוא נותן להם כוח להתגבר על המשימה, לעומת הקהילה של אדם ב' שזו קהילת הברית, שהיא קהילה עם ייעוד והיא קהילה שנקשרת על ידי מחויבות ערכית ולא על ידי שותפות אינטרסים. והרבה הרב דיבר על קיום שני הפנים האלה, שאחד מהדברים שמבדילים בין אותו חלק אגדה בקונטרס קידוש החודש, ששם נראה שהרב נלחם בקיום של המחנה וקורא לקיום של העדה, בעוד שגם בכל עודי דופק וגם באיש האמונה הבודד, הרב מתאר קיום דיאלקטי. והיינו, המחנה לא מוצג כדבר שלילי, המחנה מוצג כאחד מפני הקיום האנושי, כאשר הקיום האנושי המולה הוא הקיום הדיאלקטי בשני מעגלי הקיום. אדם נדרש... לא להיות אחד מאותם דמויות אדם, אלא להיות שניהם. וכנ"ל גם הקיום של המחנה, יש קיום כפול למחנה, כאשר הרב, בהמשך פה בכל הדין דופק, שהוא מתאר את אותו מחנה ועדה, הוא מתאר את המילה ואת התבילה כמייצגים את אותם שני מעגלי ברית, אותם שני מעגלי קיום לאומי. המילה היא... המילה משקפת את מה שהרב מכנה פה ברית מצרים, את קיום הגורל. הדרוש שדרשתי קודם נמצא כבר פה, המילה שיש בה כאב, שיש בה ויתור, אז היא זה ברית גורל, האכפתיות מהגורל של יהודי אחר.
כן, האם סדרות נוגע לנו או לא נוגע לנו? זה בעיה שלהם, הם שמה. שזה בעיה שלנו. קשור להגיד גם ברמה החברתית, האם זה שיש אלפי בתי אב שלא מקבלים מסכורת במדינה שלנו? האם זה בעיה שלנו? היום זה בטח בעיה שלנו, כי יש ביטה. אבל האם זה, איך ייתכן דבר כזה שמדינת ישראל יש בעלנת שכר כזאת? על ידי המדינה, לא על ידי אנשים פרטיים. לא יודע, אני לא מצליח להבין את זה. זה רק בי קרייזי, איך שאומרים. לא, איך זה יכול להיות? אני לא מבין איך הם מתקיימים. אם לא היום שומעים לי מזכורת כמה חודשים. אני הייתי שוקע בחובות, וריביות, אני לא יודע איך הייתי מסתדר. אני לא מבין את זה, אבל זה קיום הגורל שהרב מדבר עליו, זה קיום המחנה. ובצד זה התבילה, ופה אני חוזר לדבר הדרוש קודם, התבילה אין בה כאב, אין בה קורבן, התבילה היא עם ייעוד. התבילה מסמלת את ברית סיני, כאשר הרב פה לא מדבר על הקורבן בכלל, הוא לא מדבר על כפל התכנים של ברית סיני שדיברנו עליו קודם. מבחינה מהותית, ההבדל העצום בין האופן שבו הוא מציג את זה, לבין האופן של הרדווה הזו, בהבדל הזה בין המשגה כמותית, שחצי מהגיור קורה כך וחצי קורה על ידי התבילה, ועוד שאצל הגריד, אתה כאילו מתגייר פעמיים, אבל כדי להתגייר צריך לעבור כמה הליכים, אבל התבילה מבצעת באופן מלא את קיום הגירות של ברית מצרים. והתבילה מקיימת באופן מלא את הגיור של ברית סיני, שזה מה שמוליך אותו להסתבכות העצומה בהערה 21, שזה היה פתיח של כל מה שלמדנו בשבוע קודם. בהערה 21, הרב שואל את עצמו, אם יש שני דינים, יש שתי בריתות, אז למה אחד מילה ואחד תבילה? אולי שניהם תבילה, פשוט לבול פעמיים, כדי לקיים כל ברית. אני אקריא את זה. השאלה באה מהמקום שהוא לא ראה אותם כחצי ועוד חצי, אלא הוא ראה אותם כשני מעגלים, בעצם צריך להתגייר על ידי כריתת שתי בריתות, אז אולי תבילה תכרות את שתי הבריתות, אז תתבול פעמיים, וזאת השאלה שהוא שואל, אני מקריא את זה. לאמיתו של דבר הוא כותב, וזאת המצאה שלו. אני לא הבנתי למה הוא גזר על עצמו הסתבכות, אבל זה כאילו בא מהניתוח. אם הניתוח אומר שיש פה שתי בריתות, ותבילה עושה את האחד מהן, למה שתבילה לא תעשה את שניהם? לאמיתו של דבר, אני קורא, היינו יכולים לפרש, כי גם במצרים נתקיימה תבילה גם בזכרים, מלבד המילה. וכי בסיני נצטוו בתבילה חדשה עקב מתן תורה, שעל ידו נתקדשו בתוספת קדושה. כל מעשה גירות זקוק לתבילה, וגם גירות מצרים בכלל זה. כדי להסביר מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה, אז הוא נכנס גם לנושא שבלי נדר עוד נעסוק בו, זה נושא של תבילת עבדים, שלפי שיטת הרמב״ם עבד תובל פעמיים ושניהם דאורייתא, כאשר הוא נכנס לעבדות ומתחייב במצוות, חוץ ממצוות עשה של הזמן דרמה, הרי שהוא תובל, וכשהוא משתחרר ומתחייב בשאר המצוות הוא תובל עוד פעם. והנה מודל שאפשר לטבול פעמיים. על רקע זה הוא שואל את עצמו, למה לא נאמר, למה אחד מילה ואחד תבילה? פשוט פעמיים תבילה. נכנס פה למסע ארוך שראינו לדון במקום המילה, במקום התבילה, והוא אפילו שאל את עצמו יותר מזה, למה לא נגיד שנמול פעמיים גם כן? עכשיו, זה אולי מעלה חיוך על הפנים, אבל הוא כאילו לקח ברצינות את השיטה, כלומר, אם משיגים את היחס במילה או תבילה, לא זה עשה אותך חצי גר, קידם אותך חצי דרך, זה קידם אותך עוד חצי דרך, אלא תופסים את זה כשתי בריתות, ומילא, אם הכרנו באיכות, אני חוזר לנשים, אם הכרנו דרך נשים שתבילה יודעת לגייר, למה שתבילה לא תדע לעשות גם ברית מצרים, גם ברית סיני, אז בוא נסבול פעמיים, נעשה שתי תבילות, כן. זה מבחינת התבנית, כאילו השיטה הזמינה את השאלה, אבל כל מי שלומד מבין שוודאי לא ככה, הוא ודאי מבין שגם מי שירצה ללכת ברוח הניתוח כאן, שביסודו של דבר המילה נבחרת כמייצגת את ברית מצרים, משום שהאופי של המילה הוא מתאים לפעולה של ברית מצרים ושל ברית הגורל, ואילו האופי של התבילה הוא בעל אופי כזה שמתאים לאופי של ברית סיני. אבל השאלה קיימת בגלל שזו צורת הניתוח והחשיבה. כן.
יש לי שאלה שנובעת מזה, שאם אנחנו אומרים שיש שני מיטות ויש מעשה לכל זה אז מה קורה עם נשים? הם אומרים שיש שני מעשים, זה לא אותו מעשה, זה כדי להגיע למצב אחד במצב ב', למצב שני, אז אוקיי, בסדר, היא לא יכולה לעשות אחד, אז נשים לא יכולות לעשות את זה.
שאלה טובה.
אז אוקיי, בסדר, אבל מה המשמעות של זה שנשים לא עושות בתמצאים, שהן לא נחלות בתמצאים, מה?
זאת שאלה טובה. אבל את תמיד צריכה לשאול מה המשמעות גם של נשים יהודיות אם אין להם ברית מילה. כלומר, עד שלא יפתרו את השאלה הזאת, אז לא צריך כל כך לפתור. אני אמרתי לכם בשיעור פה לפני כמה שבועות, על האמהות זה בטוח נכון. שכשהבנים שלנו נימולים, אז אנחנו גם עוברים את זה. כאילו, איך הבנים? אני מזכר מה אמרתי, מתי לך לך? דיברתי על זה שאדם נימול בעל כוחו בגיל 8 ימים. מתי הוא מראה את בחירתו בברית המילה? כשהוא מראה את ילדיו. אז הוא מראה את זה. אני לא יודע, אבל אני מאוד זאת שאלה, אני לא רוצה לפתור אותה כרגע. סיפרתי לכם אז את מה שסיפרתי, ולא סיפרתי מה אמר אותו אחד, אבל בואו, לא ניכנס לזה, בסדר. לא, אבל כאילו, הבעיה היא לא בגיור, הבעיה היא
במילה.
לא, הבעיה היא לא בנשים שאין להם גיור. דרך מילה, אבל היא בכל בת ישראל שאין לה מילה, אז מה שנאמר שם נאמר פה.
לא, בדי, לא, 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 זה בדיוק השאלה, אני לא...
כן, משה.
תחפי הרמב״ם, תחפי הרמב״ם, תחפי הרמב״ם, מי שמע זה לא קרה.
עדיין
שואל
מה קורה עם
אותו מילה.
עדיין, אז יש לו, לא, זה עדיין
כמותי,
יש לו רק ברית אחת ולא
שלישית. זה לא עכשיו לבד שגומח, יש לו ברית גורל בלי ברית יהוד, זה מה שהוא
יגיד. זה בדיוק כבר הרבה. אני לא יודע, מדברים מושגים שונים, אבל גם כמו מדבר
שלושה, אתה אומר שאני תוכן מים.
כמה עוד אומר, מה זה ברית גורל? ברית גורל זה כמו שרדבז אומר. מי שאומר וקם ועושה מעשה, אני רוצה להיות חלק של מישראל, הוא חלק של ישראל. אבל קדושת ישראל זה הוא לא יכול לעשות ככה, זה צריך איזשהו מעשה יותר טרנסומטיבי של המקווה. וזה מה שאומר, שקדושת ישראל אין לו. אפשר לומר את הצוות של ה... זה לומר שהרב דווקא צריך לקבל את
הצוות. יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. אולי אני מעמיס פה את מה שאני תמיד רואה שהבריסקאים עושים המשגה איכותית. לא, אבל ברור מההסתבכויות שלו, למה אתה פה, שהוא ודאי חשב שזה ממש שני מעגלים שהם לא חצי ועוד חצי, זה ברור מהדברים שלו. ואתה אומר, אבל מי שעשה מעגל אחד בלי המעגל השני, זה כל שדבר, זה חצי. מה אתה אומר? ההערה היא טובה ומעניינת. בכל מקרה, בואו נסגור את הדיון הזה לגבי הרכיבים האלה ונסיים את השיעור בליבון עניין הקורבן. אני רוצה לסיים את עניין הקורבן. ברמב״ם נראה, אני חושב שזה ממש מפורש בדבריו, שיש שלוש פעולות בסדר הגיור, משום שיש שלוש בריתות. שלושה עניינים, יש ברית, יש הסופפות תחת כנפי השכינה ויש קבלת עול תורה. זה מה שנראה ברמב״ם. אצל הרדב"ז ראינו שהניסוח, אני ככה מבין אותו, הוא מעין כמותי, זה חצי ועוד חצי וזה מפקיע אותך מגוי ועכשיו אתה עוד לא יהודי או משהו באמצע כזה. אצל הגריד בולט הראייה הזאת של שתי בריתות, שני דינים, ושני דינים פה קיומיים, וכל אחד במלואו מבצע את אותו דין שהוא אמור לבצע אותו. בואו ברשותכם נסיים פה בעניין הקורבן, ובפעם הבאה נתקדם בגמרא לצורך בבית דין, בגיור. ועיקר השאלה בקורבן הוא כאמור נוגע לה, איך מסתדרים בלעדיו, מה הפרדוקס הזה? אם צריך אותו, איך אפשר בלעדיו? ואם אפשר בלעדיו, למה אז צריך אותו? כלומר, אני רק אזכיר לגבי מקום הקורבן, מאיכן הוא מגיע, שראינו כבר בשיעור, שבעוד שבבבלי ברור לבבלי שהוא מגיע מסיני, זה ברור שזה כך, שראינו אפשרות שהוא מגיע בקורבן פסח, בגמרא ביבמות עין א', ובעיקר בספרי במדבר ט'. עכשיו, יכול להיות ראשית של אותם דברים שלמדנו לגבי מקום הקורבן בגיור, יש פה שאלה, בוא נאמר, נפקמינה עצומה. כי מי שלומד כמו הספרי את סדר הגיור, וכי יגור איתך גר ואף לפסח להשם, והוא אומר, זה פסוק שאומר מתגיירים על ידי הבאת קורבן פסח, זה כמעט ברור שהוא רואה את קורבן הגיור כעיקר הגיור. אדם נכנס לברית, מביא קורבן, ככה קורטים ברית. זה היה הבאת קורבן. והמילה עוד שמצטרפת, מה שדיברנו קודם. אם כך, אם הדבר הזה נכון, שיש דעה כזאת, זו אותה דעה, האלמות של הקורבן הוא דבר מאוד מאוד דרמטי. זה פשוט משנה מהקצה לקצה את כל המקום של הגיור. וודאי שחלק מהיעלמות הקורבן ועדיין קיום של סדר הגיור הוא בין היתר מחייב, הייתי אומר, הסברה קונספטואלית חדשה של מה עושה הקורבן. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים לעצמנו שהקורבן הוא המעשה המגייר בתורתם שכמה תנאים, זה מה שמגייר. ודאי שהאלמות שלו אמורה למוטט את כל סדר הגיור. ולכן האלמות שלו היא בעצם דורשת הסברה מחודשת של מה עושה הקורבן והפיכתו לרכיב שולי יחסית שניתן לוותר עליו. עכשיו, מה בדיוק תפקיד הקורבן בסוגיה שם, במשנה? אז קפאתי לתשומת לבכם, ראשית אנחנו מכירים את המחלוקת בין רבי אליעזר ובין יעקב וחכמים, אבל לפניתי לתשומת הלב לפער בין הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה לבין לשון הרמב״ם בפירוש המשנה בקריטות. הרמב״ם בפירוש המשנה בקריטות אומר שלפי חכמים מותר לגר לאכול קורבן גם לפני שהקריב את הקורבן, והקורבן מצווה באלמה. יש מצווה להביא קורבן. כמו שיש קורבן ראייה, חגיגה, זה מצווה להביא קורבן. לעומת זאת, הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה מתבטא אחרת, שזה לא מצווה באלמה, אלא שזה חלק מסדר הגיור. הרמב״ם מדבר בקטגוריות שקורבנו יקבו להיות גר גמור ולהיות בכל קשירי ישראל. ופשטות הדברים שהרמב״ם בלשון הזאת רוצה לומר שהגירות לא נשלמת עד שהוא לא מביא את הקורבן, אלא שהגירות לא נשלמת לעניין אכילה בקודשים, וכבר הזכרנו פעם את השאלה של הביאה בקהל. ויש פער בין דברי הרמב״ם בשני המקומות, שאני רק העיר שדברי הרמב״ם בלכות מחוסרי כפרה עולים בקנה אחד עם התמונה שהוא מציג בלכות איסורי ביאה. עולים בלכות איסורי ביאה, הרמב״ם מדבר בשלושה דברים נכנסים לברית, והקורבן מייצג איזשהו כניסה לעול תורה, אז זה ודאי מצופה שיש שום עיכוב מסוים, ואז משה בהצטברות, המילה, בוא נראה רדבל, מצוות בלי עונש, או אפשר לקיים מצוות, אני כבר לא גורי, כן? תבילה עוד משהו, ויש משהו שאין אותו בלי הקורבן. וזה אכילה בקודשים, שהייתי אומר, זה היכולת לעמוד לפני השם, הרי לא לאכול בקודשים אומר שאתה לא מסוגל לבוא למקדש. שלא לבוא למקדש, פירושו, שאתה לא יכול לעמוד לפני השם, שזה בגלל חסרון הברית איתו. הקדוש ברוך הוא מזמין לביתו את מי שקראת איתו ברית, ואני רוצה לחשוב שזה לא רק עניין טכני, אלא עניין מהותי. וזה אולי באמת מוסבר גם היטב בתמיהה גדולה, שהעיר עליה גם הגריד, ביחס לגמרה בקריטות. זה הגמרה שם. הגמרא שואלת בקריטות בתת עמודה א' כך. הגמרא אומרת, אלא מעט העידן הדלק הקורבן לא נקבל גירים. ככה שואלת הגמרא. וזה הגמרא מתארצת, אמר רבך בר יעקב, וחייגו ביתכם גר אשר בתוככם, ושאפשרות שגירו אותי לדורות. עכשיו פה יש שאלה מאוד פשוטה על הגמרא הזאת. אם כל מה שהקורבן עושה הוא להתיר לאכול בקודשים, בזמן הזה אנחנו ממילא לא אוכלים בקודשים. אז מה השאלה?
מי אומר שזה רק זה? זה רק התופעה.
המשנה אומרת את זה. המשנה אומרת שגר לא יכול לאכול בקורבן, לפי רבי אליעזר בן יעקב.
נכון, זה תופעה שהבעיה שלו, זה לא אומר שזה רק זה, זה רק משהו שדומה.
תפייה, תפייה, אבל... הנפקמינה המעשית היחידה, בואו נקרא לך, הנפקמינה המעשית היחידה לא לאכול בקודשים, בסדר, שלא אוכל בקודשים, כן? גם אתה לא אוכל בקודשים.
אבל לפי השיטה שעכשיו לאכול קורבן פסח בזמן הזה, לא מקדש, לא...
קודם שאתה תאכל קורבן פסח, אחרי זה נדאג לו. בסדר, אחרי זה נדאג לו, בסדר. למרות שיש להניח שהראשון יצטרף לתנועה לכינון המקדש, יכול להיות שהוא יהיה גר, נכון? הוא מתאים ל... זה כמו בעלי תשובה, הם יותר נמשכים לדברים, לתנועות האלה, לדברים הסוג הזה. כן? בלי להגיד חלילה מילה רעה עליהם, וזה...
אני לא חבר אותה.
אתה לא חבר. לא, אני לא מה להגיד עליהם, אבל... כמו שאני מניח שלהרבה גרים יש תחלת, איך אני מניח? אבל זאבר, אתה בא, בוא עכשיו לפתח את התשובה שאתה אומר, שבעצם אי היכולת לאכול בקודשים הוא לא עניין טכני, אז לא יאכל בקודשים, אלא אין קודשים, אלא זה דרך לומר, האי היכולת לאכול בקודשים מלמדת שהליך הגירות לא הושלם, ובמידה והליך הגירות לא הושלם, אז מה קורה בזמן הזה? אם אנחנו מסתפקים בשני שליש גירות, כלומר לא כמותי אלא איכותי, כן? האם מסתפקים בשני שליש גירות? וכאן באה הגמרא והיא אומרת לדורותיכם. ואולי לפני שננתח את משמעות התשובה של הגמרא, אולי רק רואי לשאול שאלה פשוטה, ואולי באמת לא נקבל גירים בזמן הזה. למה זה כך ברור לגמרא שאפשר לקבל גירים בזמן הזה? כתוב, לא, ההנחה של הגמרא היא שאפשר לקבל גירים בזמן הזה, רק תסביר לי איך, הרי אין קורבן, אבל אולי באמת, אולי התשובה הייתה צריכה לענות, לא נקבל, אין גירים. תשאירי להוציא, קשה עם גירים לישראל, זה פחד, לא, לא, לא. אולי באמת לא נקבל גירים בזמן הזה.
אני
הרבה מה רוצה את זה. מה דעתכם? האם לגמרא הייתה אופציה לענות ככה?
לא.
לא. אני גם חושב ככה. אבל למה?
כי היה תופעה כזאת.
א', אתה אומר זה קרה. זה קרה. ודרך אגב זה נכון. זה קרה... עוד לא מספיק ברור אצלי הצד ההיסטורי של ההיקפים של תופעת הגירות. אבל בוא נאמר, כל עוד לא הייתה אלטרנטיבה או אופציות של דתות מונותאיסטיות לא יהודיות, המספר המתגיירים היה גדול, כולל תופעה שאני צריך לתת אליה את הדעת באחד מהשיעורים של מהם מתגיירים למחצה, התופעה המכונה יראי השם. שזה גויים שמעין האמן, שלא הצטרפו לקהל ישראל, אבל הם קיבלו על עצמם ניטוש עבודה זרה וקיבלו אמונה באל אחד וכו'. תופעה היסטורית מאוד רחבת היקף במאה הראשונה לספירה, שהיא הולכת ונעלמת כאשר יש אפשרות להיות גוי שהוא מונותואיסט. לא דרך היהדות. אבל אז א' אתה אומר פשוט זה קרה עובדתית, אבל הגמרא היה ברור שהם מוקפים גירים. כן.
היה מאמר במקור ראשון שבת שעברה. לא, מישהו ניסה לנתח למה בעבר באותה תקופה קיבלו המון גירים, ואולי כדאי לנו לאמץ את השיטה היום. לא קראתי את כל המאמר.
בסדר. מאה אחוז, תודה. יכול להיות שיש פה עוד יסוד ש... אני חושב שהוא גם בעל ערך. אולי לגמרא ברור שאין דבר כזה לא לאפשר למי שרוצה להאמין בהשם אלוקי ישראל להתגייר. כלומר, לא מבחינת מבט מעשי. כי בפועל יש גירים ואיך קיבלנו אותם. לא עליה לדעת שלא נאפשר לגויים שהם מפנימים אמונה בדת ישראל, שלא ניתן להם את האפשרות הזאת כי אין קורבן. כן?
לא, אין לו תקנה.
כן, כמו זה לא עולה לדעת, הדבר הזה.
הרבה
זה לא עולה לדעת. זה מה שיש לנו אותם. אבל עולה לדעת, ואני רוצה לשאול אותך, האם עולה לדעת שיהיה גוי, שירצה להתגייר ויגיד לו, אי אפשר כי אין קורבן.
התשובה תהיה גם בכלל אין קורבן.
לא, לא לשלם משכורת, גם לא לדעת. אתה צודק. אתם מכירים את הסיפור על הרב שורקין, אבא של רב שוקין הזקן, יודעים שבארצות הברית לא שילמו מזכורות בישיבות, בין היתר גם לא הייתה תמיכה ממשלתית. מספרים שהוא היה רב בחיים ברלין, שהוא פעם הופיע באוגוסט עם מעיל חורף כבד כזה, עם המעיל הכי חם שהיה לו. שאלו אותו, הרב שוקין, למה אתה בא עם מעיל חורף באוגוסט? אז הוא אמר, תראו, רק עכשיו קיבלתי את הצ'ק של מזכורת ינואר. מי חושב שינואר עכשיו? כן, לא, אבל אתה אומר, הרבה דברים לא עולים על הדעת, כן?
טוב. למה אנחנו רוצים
להכביד? כשאנחנו נקבל נוח זה לייט. מה גוי?
מה לייט?
אתה יודע כמה קל להיות בן נוח ליד להיות?
בדיוק, מה שאומר.
אין הרבה חומרת שיש לנו, אין להם.
אז ייתכן מאוד, לא שלא יעלה על הדעת, לא עוד איך יעלה על הדעת. עוד איך יעלה על הדעת, אנחנו לא חייבים לקבל.
מעניין, טוב, מעניין. בוא נשאיר את זה בוויכוח.
יש גם התופעה של תקנת חכמי הרב מסובא בתחילת המאה ה-20 ליוצאי אותה קהילה לא לקבל גרים.
אבל על איזה רקע?
לא, למנוע נישואי תערובת ודברים כאלה, אבל הם אומרים שזה אפילו אדם שרוצה רציני וזה, אפילו אם זה לא על רקע נישואי משהו.
נכון, הם נישואים
גם. לא, זה דברם טובה. לא, הם אמרו זה אפילו על אדם שבאמת רוצה והוא לא מישהו שרוצה להתחתן או משהו כזה, הם לא מרשים את זה בשום פנים לא עושים.
זה מעניין. טוב, בוא נשאיר את זה בצריך יום, כן, זאב.
עוד דבר, שאולי זה לא יעלה על הדעת שהגר יהיה במצב מיוחד יותר משהו היהודי, כי גם היהודי הרגיל לא יכול להביא קורבן. אתה לא יכול לדרוש ממנו יותר מה שאתה דורש מכל יהודי שבא, אתה רוצה להשוות אותו, לא להעניין אותו למעלה אחרת. זה מה שאתה עושה.
אבל יש שם גם את המחלוקת לרב שמואל, על מה עדיף לא להיוורד או לא להיוורד.
אתה נוח לא על המשלמים והמשמואל.
בדיוק, אז שמואל אומר לנו איזשהו, נכון, המשקל של שמואל זה לא להיוורד. לא להיוורד. עדיף. הוא נותן לו איזשהו מקרה, חבר'ה, פרות קטן. לא מציר יודע מה, זה הרבה אחריות, אז לא יודע איך יעלה על הדעת שאנחנו לא נקבל את
זה. מעניין, מעניין שעולה על דעתכם, כן? אני...
לא, לא דעתכם, הדעתי.
הדעתך, כאילו פשוט לי, שעל הגמרא, אני חושב שאני שמי שקורא רמב"ם על גרים, רמב"ם לא היה נהנה לשמוע אותך מדבר. זאת אומרת, היה לדעת שיש גוי שהגיע להכרה בשם אלוקי ישראל, ואנחנו לא נקבל אותו, אנחנו נקבל אותו. לא נמצא דרך להכניס אותו תחת אלוקי השכינה. זאת אומרת, עולה לדעת, או אני אגיד באופן קצת אחר, אולי זה יותר משכנע. זה כאילו משהו קיומי לאדם. אם אדם מגיע לאמונה בשם אלוקי ישראל, אנחנו... לא ימצא דרך לאפשר לו להסתופף תחת את כל שם שלו.
אבל
כשדיבר
במסכת יומה, היה איזושהי מסקנה שם, שאנחנו, התשובה שלנו, יש איזשהו חוסר בתשובה, בגלל שחסר לנו את העניין של בית המקדש. הייתכן שהתשובה שלנו, שמה שאנחנו עושים היום, היא חסרה? כן, היא חסרה.
כן, אבל יש הבדל בין להגיד, יש הבדל בין להגיד חסר לבין להגיד שאין אפשרות.
הרי
גם כשאתה נושא התשובה מלמד, שאתה קורא את רבי עקיבא וכו', שחכמים שחיו סמוך לחורבן, הם מצאו לנכון לנסח אפיקים אחרים של כפרה. דווקא בגלל היעדר המקדש היה צורך להתמודד עם זה. לא באו ואמרו, טוב, עכשיו כולנו חטאים, זהו, כן.
טוב, יאמר, אבל אנחנו אמרנו שיש שלושה מעגלים, והמעגל השלישי הוא לא משל... הוא...
כן, אבל הגמרא פה משמע, שבגלל שאי אפשר לקיים את המעגל השלישי, לא לקיים שום דבר. זאת השאלה. והיה ברור לה שזה לא יכול להיות. טוב, היה פה ויכוח. בכל מקרה, הגמרא אומרת לדורותיכם, ופה ממש בקצרה, קצת דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני רק אשלים קצת מראשונים. יצא פה דבר מאוד שדורש להסבר. ש... בזמן שאפשר להביא קורבן, הרי שקורבן הגיור הוא חלק מסדר הגיור, הוא מעכב מלאכול בקודשים, ובזמן הזה שאי אפשר, אז מבטרים עליו. עכשיו, השאלה היא איך להסביר את זה. וכאן, אני רוצה, קצת תשומת לבכם למחלוקת ראשונית בין הרמב״ם והרשב"א, שהיא אולי מחלוקת גם בין דרכי חשיבה, הלכתיים. במסגרת הדיון על בית דין, אני כבר לוקח אותנו לנושא של שבוע הבא, והצורך בבית דין בגיור, ראשונים שואלים מתוך הנחה שכשאומרים בית דין בהלכה מתכוונים לסמוכים, למומחים, איך אפשר לגייר בזמן הזה ללא בית דין סמוכים. וגם שם סטוורט, אנחנו נראה לכאורה מה אנחנו צריכים להגיד. אין סמוכים, אין גירות, כן, וברור להם שזה לא ככה, ברור להם שהם שואלים אותם איך. וכאן ברמב"ן יש הצעה אחת שהיא מובאת גם על ידי תלמידו הרשב"א, אבל ניסוח שונה לחלוטין. הרמב"ן אומר כך, אומנם עיקר הדין צריך מומחים, אבל אומר הרמב"ן, כמו שוויתרו על קורבן כי אי אפשר, שאי אפשר מומחים, מוותרים על הדרישה הזאת. שמה נראה האפיק או הכיוון שעולה בדברי הרמב״ן? שיש לנו דרישות לסדר הגיור, וכשמגיעים למצב שאי אפשר צריך לקיים אותם, כמו שאתה תחב, מבטרים על מה שאי אפשר, כן?
לא, מה שהזכרתי שבוע זה משהו מאוד מאוד שונה, אני מיד אחזור לזה. הרשב"א לעומת, רק נקרא את הרשב"א, הרשב"א שהולך בכיוון דומה, מנסח את דבריו באופן שונה לחלוטין. הרשב"א אומר, וזה קשור למה שהיה בשבוע שעבר, הרשב"א אומר שכך, ואפשר דנפקא לו דלשלושה בלכות כתב ברחמן המשפט ולא למומחים. מדכתי וכי יגור איתכם גר הוא אשר בתוככם ודורותיכם. לומר, זה בכל הדורות מקבלים גרים ואפילו בזמן הזה דלק המומחין. ומאי קראו, זה נפקא לו בפרק 4 מחוסרי כפה, מקבלים גרים בזמן הזה, אף אחד דלק הרצאת דמים. ושאני חלק, אומר הרשב"א, שזה שהתורה אומרת שגיור הוא לדורותיכם, והתורה הרי ידעה, הקדוש ברוך הוא הרי יודע שלא יהיו מומחים, אז כאשר הקדוש ברוך הוא כתב בתורה לדורותיכם, וזה הוא לימד אותנו שאפשר להתגייר בלי מומחים, גם מתי?
וגם בלי קורבן.
גם בגלל שיש מומחים. כלומר, היכולת לוותר על מומחים היא מלמדת שכנראה לא צריך מומחים לסדר הגיור אף פעם. עכשיו, לאור דברי הרשב"א גם מסתבר שיש לנו כאן שתי תבניות גם באשר לקורבן. כלומר, לכאורה, לפי תבנית דברי הרמב"ן, אנחנו נוכל לומר שהקורבן הוא מהותי, אבל כשאי אפשר, מבטרים עליו. לעומת, אם אין שעת הדחק, מה אני אעשה? אין. לעומת דברי הרשב"א שמסתבר שזה שאפשר לוותר על הקורבן מלמד על כך שבעצם גם כשיש קורבן הוא לא מהותי. כמו שאולי היה מוליד את מעין הניסוח של לשון הרמב"ם בפירוש המשנה, מצווה בעלמא. ובקו הזה באופן בסיסי ראינו בשבוע שעבר שגם הלך בו הגריד, וכפי שציינתי לכם בהרחבה, זה חלק מכל תפיסת העולם של ההלכה שבא לידי ביטוי בחשיבה הבריסקאית. כלומר, ההנחה היא, והרמב"ן פה מציג אלטרנטיבה, צריך לדעת, האמירות של הרמב"ן כאן הן אמירות לא בריסקאיות. כלומר, לא ולהגיד, אני דורש את זה, וכשאתה לא יכול, אני לא דורש את זה, זה חוסר התייחסות מוחלטת למנגנון, לאופן שבו הוא מתפקד. כלומר, בוא נשאל בצורה פשוטה, אם דרשנו קורבן כי מתגיירים באמצע אותו, אז למה שאי אפשר, איך מצליחים להתגייר? כלומר, אם שעון צריך בטריה כדי כבר, כן, כדי לעבוד, איך הוא יעבוד בלי בטריה? כלומר, כשאין לך בטריה, אז לא צריך בטריה. זה לא עובד. כלומר, ודברי הרמב"ן מוצגת התפיסה שהסמכות או התוקף, הכוח של המערך ההלכתי בתפקד הוא, כי בעלי הלכה הם אמרו שהוא עובד או לא עובד. כלומר, החוק יונק את כוחו מהמחוקק. ובעלי החוק יכולים לדרוש קורבן ולומר, בלי זה לא מתגיירים, והם גם יכולים להגיד שאנחנו יכולים להתגייר גם בלי זה. ולעומת זאת, זה בתפיסה, וזה כל השורש הפילוסופי של שיטת בריסק, שההלכה היא מנגנון, והמושגים שאנחנו מנסים להם מנגנון, הרי שאני חייב להסביר, אם כך את מנגנון הגיור, שהגיור יודע לעבוד גם בלי קורבן. אם יודע לעבוד בלי קורבן, אז מה עושה הגיור כשיש קורבן? וכאן ראינו את הניסוח של הגריד, שיש מצווה להביא קורבן, עד שאתה לא מקיים את המצווה להביא קורבן, זה מה שמעכב אותך מלהיות גר, מלאכול בקודשים, אבל בזמן הזה שאי אפשר להביא קורבן, לא דורשים לך להיות קורבן, ולכן הגירות שלך היא שלמה, גם בלי הקורבן. כלומר, המצווה גורמת למעכב, כשאין מצווה, מילא אין מעכב. אני רוצה לחזור, לדעתי ברמב״ם, בהלכות איסורי ביאה, זה לא מוצא כך, כאשר הרמב״ם אומר, בזמן שיבנה בית המקדש, אביא קורבן, אני חושב שהוא בפירוש רומז לא לחשוב כמו הבריסקאים בנקודה הזאת.
או כמו הרשב"א, מחלוקת הרמב"ם.
כן.
יש מחלוקת בין הרמב"ם
לרשב"א. כן. אוקיי, אנחנו בשבוע הבא נתחיל לעיין בסוגיה בהמשך, במ"ו עמוד ב', על בית דין. אני רק רוצה לתת לכם חידה לפרשת שבוע. נתחיל הערב ותוכלו להמשיך פה בשולחן שבת. אני רוצה לשאול אתכם, איכן בספרי התורה משמות ואילך מתחבים דמויות מפרשת ויצא? יש דמויות, אפיזודות מפרשת ויצא שאני חושב שנמצאים בשאר ספרי התורה, שהתורה מתייחסת למצויות הדמויות האלה. מותר לראות עכשיו, כן. אין לכם חידה לפרשת שבוע. ארמי עובד אבי, כן. אולי, כן, עוד שאלה. בוא נרשום אותו ראשון.
אחד אהובה אחת שנות.
אה?
אחד אהובה אחת שנות.
כן, אז אחד, משה מציע, כי תהיינה לאיש
שתי נשים. והאיש הזה מאוד מזכיר איש מפרשת השבוע, שיש לו אישה אחת שהוא מאוד אוהב אותה, ואישה אחת שהתורה כותבת עליה שהיא שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשמיעה, והיה הבן הבכור והשמיעה, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר, כלומר, אותו איש כן ביקר.
כן ביקר.
הוא ביקר, כי מה הוא אמר לראובן? ראובן, בחורי אתה ראשית כוחי, פחד קוים על תותר, והוא לקח לו את ה... וזה ממש לשון ההמשך של התורה שם. לא יוכל לבקר את בן ארבע פנים ועשו, כי את הבכור בן עשנוע יקר על ירושניים, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. זה אחד, יופי. מקבל כוכב. מקבל כוכב, כן? היפגע במקום. היפגע במקום. איפה זה נמצא אחר כך?
דבר המקום אשר... עושים משמיע עליו.
תלך בכיוונים שלו. ממש הבן אדם מתחבא. ממש נמצא שם.
לא תיקח.
ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. זה רק להזכיר שהאיסור הזה הוא שונה מכל איסורי עריות. האיסור לקחת שתיים ביחד, וכבר שמעתי מי שרוצה להציע שהניסוח השונה של האיסור הוא כי האיסור הזה נאמר על רקע אחר מהאיסורים האחרים, ו יש שם רמז גם ברור יעקב, כן, שטו, שטו, גם אותם קורא כוכב, כן. הלאה, עוד?
הבאר?
עוד לא, עוד לא. גם הוא קצת רימה, הוא הלך לבייחי, לא נורא. זה חלק מבייצת, לא, זה בסדר. אני אתן לכם עוד אחד, והשאלה הגדולה היא מה המשמעות של זה שהם מופיעים אחר כך.
גם
הוא
תנך.
מותר בכל התנך, אפילו... אני אתן לכם עוד שניים, בסדר? מפרשת משפטים. על השכר זה אסור, אבל לא חשבתי על זה. תודה, אתה מקבל היום שני כוכבים. כלומר, יש פה ממש תגבולות, כמו שמשה אומר, מאוד מרשימות, וגם פה יש אותו דיאלוג, שהדין שהתורה תגיד הוא שונה ממה שעשו דמויות של ספר בראשית, והשאלה הגדולה היא המשמעות, וחוזר לשאלה שפתחנו בה לגבי תורת האבות וכו'. תראו מה יש לתורה להגיד על לעומת מקרים בתורת האבות. אבל יעקב אבינו, כשהוא מדבר עם לבן, אז יעקב אומר לו, הנה, טריפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתן המיידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. כנגד זה אומרת התורה בפרק חבית, ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף, יעקב אמר טרפה, לא הבאתי אליך. וזה אומרת התורה, אם טרוף יטרף, יביאו עד, הטרפה לא ישלם. ולמקבילה הזאת כבר היו מודעים חז"ל, בגמרא בבא מציע, בדף צדיק ג', שם הגמרא אומרת שיעקב אבינו שמר שמירה יתרה. בעצם הוא החמיר יותר מדיני שומרים. אני רוצה לתת לכם עוד אחד.
אולי עוד אחד.
בבקשה.
אנוכי יבן מיידי תבקשנו, ראובן אמר ליעקב שהוא רוצה להביא את בנימין. זה הפסוק שקרה עכשיו.
השאלה היה משנה
את ההוא. טוב, אני אתן לכם אחד שיש לו תגבולות לשוניות, הוא לא נקי מבעיות. אבל אני חושב שפה נמצא חלק גדול מסוף פרשת ויצא. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. מה יחידות העבודה של יעקב?
שבע.
שבע שנים, בשביעית. יש פה קצת אי התאמה, אני יודע. ותראו את ההמשך, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, יצא אשתו אמו. יעקב ו... מה היה צפוי? מה קורה לך צפו פרשה? למה יעקב בורח?
כי לבן רוצה את האנשים.
שום בעיה, תלך הבית על אבא ואמא.
אנשים ואנשים שלי.
תשאיר הכל ותלך. תראו את ההמשך, אם אדוניו ייתן לו אישה,
וידולו אבנים, אדוניו רץ אותנו אישה, אתה לא הייתה אישה שהוא לא ביקש, אבל האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יוצא בגופו, ואם אמור לומר עבד אהבת את אדוני את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, שזה בעצם מה שיעקב אמר. נכון, בעצם יעקב אמר את זה. עכשיו בוא נראה את ההמשך. וכי ימכור איש את ביתו לעמה. האיש הזה, אני חושב שמיד נגלה מי הוא. כן? אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע והבדל, העם נוכרי לא ימשול למוחה ובגדו בה. בפרשת ויצא, שיעקב בא לרחל ולאה, והוא מבקש מהם רשות לחזור הביתה, אז מה עונות לו יעקב, מה עונות לו סליחה רחל ולאה?
עוד לנו נחלה בבית
יש, יש פה תקבולות לשוניות מאוד ברורות לפרשה הזאת. כי אני מקריא, ותאמרנו לו, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי נחרנו, וכמכור איש את ביתו לעמה, כן? ויוכל גם אכול את כספינו. בהמשך, כשלבן רודף אחרי יעקב, ולבן קוראת איתו את הברית, אז לבן מזהיר אותו, אם תענה את בנותיי, אם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, שזה מקביל להמשך פה, שאם אחרת ייקח לו, שרק פסותה ועונתה לא יגרע. יש פה, יושב, מקבילות מאוד מרשימות, ש... אולי על רקע זה אפשר גם לומר שבחלק היה ויכוח משפטי שם בין יעקב ולבן. כלומר, איך מפרשים את כל הסיטואציה שם? אני נוטה לחשוב שהחוקים של התורה ופרשת משפטים הם על רקע המקבילות האלה הם משקפים את החוקים של אותה תקופה. ואני חושב שלבן לבית משפט עם עורך דין היה מגדיר את הסיטואציה כעבד עברי. זה קשור גם לשאלה של מה זה עברי. מסתור מכיר את הבעיה הזאת, נכון? אנחנו רגילים לחשוב שעברי זה יהודי, אבל זו סוגיה מאוד מסובכת. מי זה בדיוק העבד העברי? אני חושב שיעקב מבחינתו ראה את עצמו, ראה את לבן כמוכר את בנותיו לו, ועורכי הדין פה יגידו, זה שיעקב ברח מלמד מה הוא חשב על הסיכויים שלו, ובית המשפט ולבן. אז יש פה כמה תקבולות. השאלה המרכזית, ואני רואה שאתה שעה, אז אני משאיר את זה פתוח, זה, נכון שבת אדונו, לב איתכם אם תרצו, זה, מה המשמעות של זה? כלומר, מצד אחד זה שופך אור על ספר בראשית. אפשר להרגיש שהחוק של ספר בראשית משתקף בתורה מאוחר יותר, ויש לתורה מה להגיד על זה. מצד שני, זה גם שופך אור מסוים על, על היחס לתורה. יש פה איזשהו דיאלוג שמתקיים, ולא נאריך בזה בגלל השעה, לילה טוב.